הספרים, נשמע עכשיו שיחה עם הסופרת מנקין, שמפרסמת, הסופרת החוקרת יותר נכון, שמפרסמת ספר על הנשים שברחו מהבתים שלהם, הנשים בגליציה. נדבר עכשיו עם פרופסור רחל מנקין, שהיא פרופסור אמריטה למדעי היהדות באוניברסיטת מרילנד שבארצות הברית. רחל שומרת שבת, לכן אנחנו מקליטות את השיחה מראש, כלומר מקליטות ביום חול. בנות סוררות הוא הספר שרחל מפרסמת עכשיו בהוצאת מגנס. מרד הנערות בגליציה ההבסבורגית. הוא נכתב באנגלית בשנת 2020 ותרגם אותו לעברית יפתח בריל. שלום פרופסור רחל מנקין.
שלום, שלום. תודה על ההזמנה.
הספר נפתח במכתב שכתבה מירה גנגר אל האוניון היהודי האוסטרי, וזו לשון המכתב. אחרי רחל. 13 שנים מת בעלי, ואני נותרתי לבדי עם שלושה ילדים, מהם בת אחת לאה שהייתה אז בת 4 שנים. ניהלתי פונדק ועבדתי קשה לתת אוכל וחינוך לילדיי. ילדיי גדלו וגרו ועשו חיל, ואני רביתי מהם נחת. בהם היה אושרי, גאוותי ונחמתי. יותר מכולם הייתה קרובה לליבי ביתי היחידה לאה, אשר בתום לימודיה בבית הספר היסודי עזרה בידיי בפונדק ואצל הדלפק. כבר מלאו לה 17, היא הייתה מחונכת, חרוצה, אחראית, והנה בא האסון. ב-12 בנובמבר 1907 בשעה 7 בערב נעלמה ביתי מהבית. לשווא היו כל החיפושים. הזעקתי את המשטרה, אך התשובה שקיבלו השוטרים במנזר כששאלו על ביתי הייתה כי לאה גנגר אינה נמצאת שם. רק כאשר מפקח המשטרה הופיע במנזר בעצמו, מצא שם את ביתי. כאמור, זה מכתב ממירה לגנגר שנכתב בשנת 1908. המכתב הזה מעיד על תופעה רחבה הרבה יותר. משנת 1873 ועד 1914 נעלמו מבתיהן מאות נערות יהודיות, מאות זה אומר 300 לפחות, הן מצאו להן מקלט במנזר האחיות הפליציאניות בקרקוב והמירו את דתן לנוצרות הרומית קתולית. רובן היו קטינות והעיתונות בווינה, גם העיתונות היהודית, הייתה מלאה בידיעות על התופעה הזאת. כותרות העיתונים לא דיברו בכל אחד. בעיתונות הקתולית והשמרנית נטען שהנערות האלה בחרו בעצמן לעזוב את היהדות ולעבור לנצרות. לעומת זאת, העיתונות הליברלית האשימה את הכנסייה הקתולית בכך שהיא זאת שמאפשרת לתופעה להימשך. ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור מנקין, קודם כל, מי היו הנערות האלה? מה דחף אותן לברוח?
כן, אז זה באמת נושא שאני עוסקת בו בפרק הראשון. במיוחד בגלל שהתופעה הזאת הייתה מיוחדת לגליציה, מדינת כתר אוסטרית, שיותר מאוחר הייתה כלולה בפולין העצמאית, שבא בתום מלחמת העולם הראשונה. אז יש כמה סיבות שאני מתארת כרקע לסיפור הזה של בריחת הבנות. אני רק רוצה לציין שזו תופעה מיוחדת למערב גליציה, במיוחד לקרקוב, שהיא זה אזור מאוד פולני, עם רוב פולני קתולי. הנושא קודם כל קשור לעניין של חוק חינוך חובה, שנחקק בקיסרות האוסטרית ב-1869. בגליציה, בתור מדינת כתר אוסטרית, הייתה מחויבת גם לציית לחוק הזה. וילדים יהודים, בפעם הראשונה, חויבו לבקר בבתי ספר ציבוריים. למשפחות יהודיות, אנחנו מדברים על חברה שהיא ברובה אורתודוקסית, חסידית. למשפחות יהודיות אין בעיה לשלוח את הבנות לבתי ספר. אין במסורת היהודית קווים מנחים או מסורת מגובשת איך לחנך את הבנות. בנות פטורות מלימוד תורה וכל השאר זה תלוי ברצון המשפחה. זה יותר בעייתי בנוגע לבנים. משפחות חסידיות, חלקן באמת לא שולחים את הבנים, משלמים כנסות, אחרים מספקים להם חינוך בחיידר אחר הצהריים. בכל מקרה, גם בנים כאלה שרשומים, הם לא מתמידים בביקור, ויש פער גדול בין מספר בנות שמבקרות בבתי ספר למספרם של הבנים. הביקור בבית הספר בעצם גורם לתהליך חזק של פולניזציה, שעובר על הבנות, מכיוון שפולין העצמאית לא קיימת בתקופה הזאת במשך, זה נכון, במשך 150 שנה, יש מאמץ מאוד גדול להקנות את המורשת הפולנית, את השפה, את ההיסטוריה, את הספרות הפולנית. שהבנות האלה חוזרות הביתה, נוצר פער עצום בינם למשפחות שרובן דוברות ביידיש, אין להם מושג מה עובר על הבנות, האימהות לא הלכו לבית הספר כי לא היה חינוך חובה, והפער הזה מגיע לפיצוץ, במיוחד כשמגיע הזמן, זמן לשידוחים. בנות שהן דעתניות, בעלות אופי חזק מאוד, לא, אין להם בעיה עם השידוך בעצמו, אבל שידוך שמציעים להם, הפער הגדול בינן לבין הבחורים שההורים בוחרים עבורם, יוצר בעיות בהרבה משפחות. וכמו שאמרתי, נערות דעתניות שלא מוכנות לנהל חיים מהסוג שההורים מצפים שהן תנהלנה, בורחות מהבית. לאן יש לברוח? בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20. אז יש מנזר בקרקוב, כמו שציינת, המנזר הפליציאני, שיש שם אגף מיוחד לנערות יהודיות, כדי להתנצר חייבים לעבור הכנה, ושם מלמדים אותם תיקרי הדת הקתולית. זה בעת הפעם הראשונה שהן נמצאות בחברה של בנות יהודיות. אז קודם כל, באמת העניין הזה של, של חינוך חובה, שגורם לפער הזה בין המשפחות והנערות. זו גם תקופה שהרעיונות הפמיניסטיים מתחילים לפשט בגליציה בכלל ובקרקוב בפרט, נושא שגם כן גורם למין נתק בין המשפחות והבנות, וזה יוצר משבר, משבר שבעצם ההנהגה הרבנית לא יודעת איך להתמודד איתו.
ודמות מאוד מרכזית בסיפור הבריחה של הנערות הייתה שרה שנירר. מי היא הייתה ומה היה התפקיד שלה?
כן, אז באמת הפרק האחרון בספר עוסק בשרה שנירר. הספר עצמו משחזר סיפורים של שלוש נערות, ואני רואה בשרה שנירר גם אחת מהבנות שאני מכנה אותן בספר הבנות העובדות, בנות שלא מוצאות לעצמן דרך קלה לחיות את החיים האלה שמלאים קונפליקטים. שרה שנירר גרה בקרקוב, היא עצמה גם כן למדה בבית ספר ציבורי, באה ממשפחה חסידית, היא רצתה להמשיך את הלימודים שלה, אבל היא הייתה חייבת לעזור בפרנסה של המשפחה. אחרי זה יש דברים שהם ידועים בקשר אליה, יש מעין זיכרונות שהיא כתבה על ילדותה ואיך היא הגיעה לרעיון הזה לייסד, אני לא רוצה לקרוא לזה ממש בית ספר, אבל חשוב לדעת שהיא כתבה גם יומן בפולנית, שעדיין לא פורסם. אז היא כותבת את היומן שלה, היא כותבת בשפה הפולנית. זאת השפה, בתור בוגרת בית ספר, זאת השפה שהבנות מרגישות נוח איתה. אז אני קושרת את העובדה שהיא חיה בתקופה, בעין השערה, בקרקוב, ועולה... היא עולה ברעיון הזה אחרי ביקור בווינה, להקים מעין, אני לא צריך לקרוא לזה, מסגרת של אחר הצהריים, כי הבנות חייבות ללכת לבית ספר, אין לה הכשרה שמאפשרת לה להקים בית ספר, והן באות אליה לדירה הקטנה שלה, היא תופרת, והן לומדות, היא מלמדת אותם יהדות, מה שהיא יכולה, והדבר הזה תופס. אחרי שנתיים אגודת ישראל לוקחת את זה תחת חצותה, כדי לאפשר פיתוח של בית הספר, יותר ויותר בנות עשו. השטח היה בשל, היה ברור לכולם שצריך לעשות משהו. ובאמת, אישה, איך להגיד, הכניסה את הרגליים שלה לתוך המים, ועשתה את הצעד הראשון. ובאמת אחרי שאגודת ישראל לקחה את זה תחת חסותה, נפתחים בתי ספר, ואני רוצה להדגיש, של אחר הצהריים. במעט מאוד ערים יש בתי ספר עם תוכנית לימודים ממלכתית מלאה, זה קשור לעניין של השקעה כספית. אבל אני רק רוצה לציין שאני רואה במסגרת הזאת, שכמובן היא, בפעם הראשונה יש מסגרת שמעניקה לבנות חינוך דתי פורמלי, שזה לא היה אף פעם, לא באזור הזה. אבל אני רוצה לציין שאני רואה עם כל הכבוד שיש למסגרת הזאת, שהייתה באמת מאוד מרשימה, אני רואה במהפכה שכנגד. כי המסגרת הזאת בעצם, מה שהיו תלולים בה זה, כמו שאמרתי, בתי ספר של אחר הצהריים, תנועות נוער וכולי, אבל מעבר לבתי הספר היסודיים, יש סמינר למורות, קודם כל יש גידול עצום בבתי הספר, צריכים מורות, מסגרת של שנתיים, סמינר של שנתיים אחרי בית ספר יסודי, אבל אין שום מסגרת של תיכון או משהו מסוג זה. יש אחר כך תיכון מסחרי אחד. אז בעצם זה סוגר בפני הנשים צעירות את הדרך להמשיך את הלימודים שלהם. אין להם אפשרות לעשות תעודת בגרות. משהו שנשים קיבלו אחרי מאבקים קשים. באוסטריה עד מלחמת העולם הראשונה אין תיכון ציבורי לבנות. יש רק תיכונים פרטיים. אז באמת, כמו שאני אומרת, אני רואה בזה מהפכה שכנגד, בעצם שהתכוונה גם לחסום את הדרך להמשיך את הלימודים מחשש שהן תעזובנה את הדת.
אני מאוד מודה לך, פרופסור חיל מנקין. זמננו קצר, אבל אני רק אזכיר שיש בספר גם התמקדות שלך בשלושה סיפורים ספציפיים של מיכלינה ארטין, של דבורה לבקוביץ' ושל אנה קלוגר, וגם התייחסות לאופן שבו התופעה הזאת של נערות שעוזבות את הבית משתקפת בספרות. אז הספר כאמור נקרא בנות סוררות, מרד הנערות בגליציה האבסבורגית, הוא הופיע בהוצאת מגנס, ואני גם מודה לך וגם מאחלת שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.